נצח ישראל, הגענו לדף קע"ג, והתחלנו את הפסקה ממסכת פסחים. נקרא אולי עוד פעם מההתחלה כדי שנזכר במה עסקינן, העמודה הימנית בדף קע"ג. הדבר מבואר הוא בפרק אלו עוברין. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שואלת הגמרא, וכי עד העידנה לאו אחד, מה עד עכשיו הוא לא אחד שצריך להגיד ביום ההוא? אמר רבך בר חנינא, אמר רב עמי, לא כעולם הזה עולם הבא. עולם הזה על שמועות טובות אומר ברוך הטוב והמיטיב, ועל שמועות רעות אומר ברוך דיין האמת. אבל לעולם הבא כולו הטוב והמיטיב. זה לגבי ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. עוד פעם אותה שאלה, וכי עד העידנה לאו אחד, וכי עד עכשיו שמו אינו אחד. אמר רב נחמן בר יצחק, לא כעולם הזה עולם הבא. עולם הזה נכתב ביוד קי ונקרא באלף דלת. עולם הבא נכתב ביוד קי ונקרא ביוד קי. עד כאן דברי הגמרא. וביאור זה, כי מה שכתב והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, מה שכתוב כאן בנביא, אין זה חס ושלום מצד עצמו. אנחנו לא מדברים על השם עצמו, כי הוא יתברך מצד עצמו, הוא אחד לעולם. כלומר, בוודאי אצלו אין מושג כזה שלעתיד לבוא יהיה אחד, הוא תמיד אחד, והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה בתפארה. אין אצלו שום שינוי, חלילה וחס. אין בבורא שום שינוי, אף פעם, לא במהות ולא ברצון. זה א' ב' של האמונה באחדות הבורא, שלא יכולה לחול אצלו שינוי, בניגוד לכופרים ובניגוד לעובדי עבודה זרה, לעובדי אלילים, כמו הנוצרים, שטוענים שהשם שינה את דעתו, שפעם הוא בחר בעם ישראל ועכשיו הוא כבר החליף את דעתו, משנה את דעתו. זה כמובן בני אדם שחושבים שאצל ריבונו של עולם יש כמו שאצלם. ודאי לא שייך, ודאי לא. אין זה חס ושלום מצד עצמו, כי הוא יתברך מצד עצמו אחד לעולם. אבל מה העניין אם כן שישתנה לעתיד לבוא, כמו שהגמרא אומרת? אבל העניין הוא מצד המקבלים. זאת אומרת, השינויים חלים מצד המקבלים, כי הנמצאים בעולם הזה מקבלים מהשם יתברך פעולה לטובה ופעולה לרעה. פעם המקבלים מקבלים את השפע האלוקי כדבר טוב, ופעם הם מקבלים את זה כדבר שנחשב להם כדבר רע. לפי מה? לפי מדרגתם. משל, למה הדבר דומה? השמש זורחת. אז האם השמש מחממת או השמש מייבשת? נו, מה אתם אומרים? השמש היא זורחת. אם קר לך, אז היא מחממת אותך. ואם אתה מסתובב בשמש חשוף, בלי כובע, באמצע הקיץ, אז תתייבש. היה איזה שינוי בשמש? שום שינוי לא חי בשמש. אצל מי השינוי חל? הנה אחד יצא מן הטיול שזוף, והשני בבית חולים מיובש. זה בכלל לא קשור לשמש. זה קשור למי? תלוי אם צריך לקבל. השינויים חלו אצל המקבל. יש אחד, הוא אוהב שמש, הוא חסון, השמש לא משפיע עליו, ההפך, הוא משתזף, נראה מצוין. גומר טיול במדבר יהודה, חבל על הזמן. ההוא עשה טיול במדבר יהודה, כבר צריך לתת לו אינפוזיה. השינוי בכלל לא קשור לשמש. הכל קשור למקבל. זה מה שמסבירים כאן. זאת אומרת, כל השינויים שמדברים עליהם, הם מצד המקבלים, לא מצד הבורא עצמו. אנחנו בעולם של שינויים. לכן לפעמים השפע האלוקי מתקבל אצל המקבלים כדבר שנחשב לטוב, ואז מה מברך האדם? הטוב והמטיב. ולפעמים זה מתקבל אצלו כמידת הדין חס ושלום, ואז הוא צריך לברך, ככן שהוא מברך על הטובה, צריך לברך על הרע, אבל זה מצד עצמו. זה מצידו שזה יתקבל, כמו ההוא שהוא קיבל מכת שמש והתייבש. אם שהוא יתברך אחד, הפעולות הבאות מאיתו מחולקות. זאת אומרת, שהפעולות נחשבות כמשתנות לפי המקבלים. ההשפעה האלוקית נראית בעלת כוונים שונים. לפי מה? לפי מידת המקבלים. וכן, מה שמקבלים הנמצאים, אותו דבר, עוד הבדל בנמצאים. הכל מצד הנמצאים, לא מצד המקור. המקור האלוקי הוא אחד, תמיד. היה, נמצא, יהיה, לא משתנה, אני השם לא שניתי. אין שינוי שם. אבל אנחנו משתנים. בחורף אוהבים להיות בשמש, בקיץ אוהבים להיות בצל. נו, מה יהיה? פעם אתה רוצה שמש, פעם אתה לא רוצה שמש. שמש זה אותה שמש. אלא אני משתנה. מה? המיקום של השמש, זה מצד המקבלים. עוד פעם, זה מצד המקבלים. אז אתה צודק מאוד. במקום אחר בעולם, מאוד חם באותו רגע. וכן, מה שמקבלים הנמצאים, איננו מאמיתת שמו יתברך בעולם הזה, שאין העולם נוהג באמיתת שמו יתברך, כמו שהתבאר. מה פירוש שאין העולם נוהג באמיתת שמו יתברך? הכוונה שאין בעולם שלנו גילוי מוחלט של רצונו. לא בגלל שהוא לא פועל את רצונו, אלא בגלל שאנחנו לא יכולים לקלוט את רצונו מצד עצמו. הוא ודאי פועל את רצונו. פותח את ידיך, הוא מסביע לכל חי רצון, אם כן הוא פועל את רצונו. אז איך אנחנו, למה העולם שלנו אינו נוהג לפי אמיתת שמו יתברך? הנה הוא מסביר. כי השם המיוחד הוא נבדל מכל הנמצאים בעולם הזה, שהם גשמיים. כי בגלל הבחינה הגשמית שבנו, וכל דבר שהוא גשמי הוא בעל שינוי, אז לפעמים אנחנו קולטים את זה ככה, לפעמים קולטים אחרת את רצונו. לפעמים אנחנו מלא התלהבות, לפעמים אנחנו ככה קצת מקוררים. ואף כי הוא נכתב בשם הוויה, כלומר הוא שמו מצד עצמו, ודאי קיים, הוא נכתב בשם הוויה, כלומר יש פה הופעת רצון הבורא, לא נקרא כך. למה? כי הכתיבה הוא מורה על אמיתת עצמו, זה הכתיבה, זה מוחלט. אבל הקריאה הוא אל האדם, אבל איך קוראים את זה? זה לפי האדם, איך אתה קורא? כן? אז אתה רואה שלפעמים אדם טועה, הוא קורא זה ככה, אז אחד קורא ככה. אתה רואה שאנשים טועים בקריאה. זה אותן אותיות לכולם, ואחד קורא את המילה ככה, שני קורא את זה אחרת. והכתיבה נבדל מן האדם, ובעולם הזה אשר האדם הוא גשמי חומרי, ויש מסך מבדיל בין השם יתברך ובין האדם. לכן אנחנו לא מסוגלים לקרוא את שם הוויה כפי שהוא נכתב. אף על פי שבוודאי שם הוויה מאיר את רצון השם, אבל אין, אנחנו קולטים את זה, אנחנו לא מסוגלים, בגלל שיש בינינו לבין ההערה האלוקית מסכים מבדילים. לכן בעולם הזה הקריאה בפני עצמו, בשם אדנות, אנחנו לא מסוגלים לקרוא שם הוויה מצד עצמו, אנחנו קוראים אותו א' ד' נ' וגם י'. כי העבד, מה זה שם אדנות? להגיד שהוא אדון שלנו. כי העבד הוא נבדל מן האדון, ואין לו שיתוף עמו. זה מה שאנחנו באים להגיד. כשאנחנו רואים את שם השם יוד קה וו קה, כל ילד קטן לומד שלא לקרוא את זה ככה. למה? כי אתה לא קולט את הרצון האלוקי מצד עצמו, אלא יש הרבה מסכים מבדילים בינך לבין הבורא, ואתה לא בא במגע עם הרצון שלו באופן ישיר, אז כמו שהעבד נבדל מן האדון, אנחנו לא על אותה רמה, אנחנו לא נפגשים באופן מלא, כי העבד הוא נבדל מן האדון ואין לו שיתוף עמו, לכר בעולם הזה נקרא בשם אדנות, אבל לעולם הבא, שלא יהיה האדם חומרי וגשמי כמו שהוא בעולם הזה. כלומר, בחינת האדם תהיה שונה. כן? יש כמה אנשים מיוחדים בעולם הזה שכבר התחילו להשיג את המדרגה הזאת. למשל, משה רבינו, קרן אור פניו. אצלו החומר לא היה מאפיל על האור הנשמתי הפנימי. ראו בחוץ מה שיש בפנים. קרן אור פניו. ומצאנו אצל כמה מיוחדים כאלה, שהם כבר התחילו לקנות את המדרגה הזאת, שאף על פי שהם היו בני אדם בבריאתם, מכל מקום, מהות גופם לא הייתה דומה למהות גוף אחרים. וזה לא היה מבדיל ולא חוצץ ולא ולא מבדיל בינם לבין הבורא. בסוף אליהו הנביא עלה בשערה, הוא הלך בשערה השמיימה. רק יהיה אדם במדרגת המלאכים לעתיד לבוא, המסולקים מן הגשמיות, אז האדם יוכל לקלוט את האור האלוקי באופן ישיר, ואז הוא יהיה מסוגל לבטא את שם השם. זאת אומרת, מה זה לבטא? לבטא זה לא רק להגיד בפה. כן? כתוב הרי במסכת סנהדרין שמי שהוגה את השם באותיותיו, אין לו חלק לעולם הבא. אם מישהו מעיז להגיד את שם השם כפי שהוא נכתב, אין לו חלק לעולם הבא. למה זה? מה קרה? מה זה כל כך חמור? סך הכל זה כתוב. ככה זה כתוב. אז למה צריך, למה זה דבר כזה חמור? בגלל שהוא משקר. אדם שאומר את שם השם כמו שהוא כתוב, הוא משקר. הוא כאילו טוען שהוא השיג את הבורא במדרגה י' כ' כ', בעוד שהוא נשאר גשמי וחומרי כמו כל אלה האזויים שחושבים שהם פוגשים את ריבונו של עולם. וצועקים כאילו שכבר הם נפגשו איתו, וזה הכל שקר, זה רמאות. כדי לפגוש את ריבונו של עולם צריך לעבוד מאוד קשה בעולם הזה, צריך להיות צדיק גדול, צריך להיות חסיד, צריך לעשות מצוות מהבוקר עד הלילה, מעשים טובים, מסירות נפש עבור הכלל, צריך להיות במדרגה מאוד 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 עליונה עד שאתה מצליח להזדקך מן החומריות והגשמיות, לא כמו אלה שקופצים וחושבים שהם יישארו במדרגתם הפחותה והשפולה, השפלה, והם כבר פוגשים את ריבונו של עולם מאחורי הדלת. כן? לא על זה מדובר. אז מי שמעיז להגות את שם השם באותיותיו בעולם הזה, הוא מרמה, הוא נותן כאילו לחשוב, זהו, אני כבר בעולם הבא. כי הרי מה הוא עושה? הוא נשאר בתוך העולם הזה, בתוך הגשמיות שלו, בתוך החומריות שלו, ומה הוא צועק? אני בעולם הבא. אתה בעולם הבא. אז תישאר בעולם הבא כזה. ובעולם הבא האמיתי אין לך חלק. כי אתה טוען שהעולם הזה הוא כבר עולם הבא, כמו שהוא. אז אם אתה טוען שהעולם הזה כמו שהוא כבר עולם הבא, אז אין לך חלק לעולם הבא האמיתי, כי אתה משקר. אתם מבינים? זה מידה כנגד מידה, זה מדויק. למה מי שהוגה את השם באותיותיו אין לו חלק למה? איזה מין עונש חמור כזה? זה הוגה בסך הכל, זה ככה היה כתוב. היה כתוב י' כ' ו' כ', קראתי י' כ' ו' כ', מה קרה? יש אפילו קט כזאת, נשים מאוד מסוכנים, שהם קוראים לעצמם על שם השם הכתוב. נשים מאוד מסוכנים, הנשים האלה. הם יהודים. יש ביניהם, יש ביניהם גויים, יש ביניהם גם יהודים. כל הכתות בכלל זה אנשים מסוכנים, מטורפים, וצריך להתרחק מכל האנשים האלה. ואנשים האלה, אתם יכולים להיות בטוח, זה חתום, אפשר להישבע על זה, שכל האנשים האלה, הם בחדרי חדרים עוברים על העבירות הכי חמורות, שרק אפשר לדמיין. זה חתום. זה לא יכול להיות אחרת. אם אדם טוען שהוא כבר מגיע למדרגה, כשהוא לא הגיע למדרגה, זה סימן שהוא מרשה לעצמו לעשות כבר את הכל. זה ידוע. כן, אתה אומר, יאיר. אני אמרתי שיש כת כזאת שקוראת את עצמה על שם השם כפי שהוא נכתב. לא שמעת על זה?
כן, בישראל.
מה? כן, גם בישראל יש. יש גם יש בחול ויש גם בישראל.
הם עוברים מדלת לדלת.
כן, כן, הם גם יש גם בחול. זה לא חשוב עכשיו, לא מתעסק עכשיו בזה. אני רק שתדעו שזה קיים. יש דבר כזה. לא, בנוסף למיסיונרים יש כל מיני. תראה, כל המרבה בכתות, הרי הוא חושב שהוא כל אחד ממציא עוד שיטה איך להיות משוגע. אם כן, יהיה נקרא גם כן בשם השם. לעתיד לבוא, כשאנחנו נצליח לתאר ולהתקדש ולהתעלות ולעבוד את השם ברמח איבריו ושסע גידים, כן, אדם יצליח לעבוד את השם ברמח איבריו ושסע גידים, והוא כבר לא יהיה נוטה אחרי היצר הרע שלו, שהיצר הרע קיים פה בעולם הזה בכל אחד ואחד, כשלעתיד לבוא נתפטר מן הדבר הזה, אז נהיה במדרגה כזאת שנוכל לומר באמת את שם השם, כי אז אנחנו באמת נקלוט את האור האלוקי בלי חציצה. לא, שם השם לא משתנה, מי שמשתנה זה אתה. שם השם לא משתנה, שם השם בקריאתו ישתנה. זאת אומרת, שם השם נשאר כמו שהוא היה. רק בינתיים לך יש איסור לבטא אותו, כי אין לך השגה כזאת. מי שכאילו משיג ואינו משיג, הוא רמאי, הוא שקרן. הוא מרמה את הבריות, מרמה את עצמו ומרמה את ריבונו, הוא מרמה את כולם. כן, כן, הוא פוגש את השם, דבר עם השם, צועק על השם, הכל הוא חושב כבר. אבל מצד האמת הוא לא ככה. אבל לעתיד לבוא, שזה יהיה באמת ככה, שנהיה במדרגה עליונה, אז נוכל לומר באמת שיש לנו השגה אלוקית. כתוב בסוף פרשת בחוקותיי, עוד מעט, והתהלכתי בתוככם, אתייל עמכם בגן עדן, הקדוש ברוך הוא יתייל, כלומר אנחנו, תהיה לנו השגה כזאת, השגה של האור האלוקי, כמו שהיה בבית המקדש בעצם, כמו שהיה בזמן שהייתה נבואה נוהגת, הייתה השגה אלוקית. כן. המלך בשדה, השאלה איפה אנחנו? כן. צריך תמיד לעשות חשבון. כי כבר התבאר כי יש שתי בחינות שיש לעלול עם העילה. העלול זה הנברא, העילה זה הבורא. העלול בא מן העילה. העילה זה הסיבה, בלשון של החכמים. הסיבה הראשונה, ריבונו של עולם הוא הסיבה הראשונה, והעלול זה הנברא, זה אנחנו. אז אומר המהר"ל, כי כבר התבאר, כי יש שתי בחינות שיש לעלול עם העילה. הבחינה האחת במה שעלול הוא מן העילה. יש כאן צירוף העילה אל העלול, כמו צירוף בן אל האב. ובבחינה זאת יש כאן צירוף גמור. זה חלק אחד. כלומר, הנברא בא מן הבורא, ולכן בוודאי יש קשר בין הנברא לבין הבורא. חייב להיות. כמו שהאדם הראשון, היה לו קשר עם מי שברא אותו, עם ריבונו של עולם. היה מדבר איתו, והקדוש ברוך הוא לימד אותו תורה. הבחינה השנייה, כי במה שזה עילה וזה עלול, העלול הוא נבדל מן העילה. כמו העבד, שהוא נבדל מן האדון. וכנגד שתי הבחינות האלה, כשאנחנו פונים אל השם, אנחנו פונים אליו בשני כינויים. איך? אבינו מלכנו. מצד הקשר שיש לנברא עם הבורא, לעלול עם העילה, אנחנו קוראים לו אבא, אבינו. אנחנו נבראנו על ידך, לכן אנחנו מרגישים קשר אליך, בחינת אהבה. אבינו. ומצד שיש פה נברא ויש בו בורא, ובין הנברא לבין הבורא יש תהום. כי בוודאי זה לא מאותה מהות. אז אנחנו אומרים, מלכנו, אתה כל כך רחוק, כמו מלך, רם ונישא. ותמיד צריך להחזיק את שני החשבונות האלה. גם כשאנחנו מברכים, אנחנו מבטאים את שני החשבונות האלה. ברוך אתה, השם אלוקנו. אתם שמים לב? ברוך. אתה, קרוב מאוד. השם, השם, אלוקנו, שלנו. זאת אומרת, תמיד אנחנו מבטאים את שני הממדים. ביחס שלנו על הבורא, אנחנו לא מתבלבלים. לא בזה ולא בזה. אנחנו לא מתבלבלים לחשוב שהוא רחוק, והוא לא שומע אותנו, והוא לא יודע מה שקורה איתנו חלילה וחס, כמו שהיו אומרים היוונים. ושהוא מנותק מענייני העולם, אלא הוא יודע כל מה שקורה איתנו, והוא משגיח עלינו, והוא מנהיג אותנו, ויודע כל פרט עד לפרט האחרון מחיינו, כמו אבא שמשגיח על בנו, ומתעניין בו, ורוצה לדעת כל מה שקורה איתו, ומה הוא אוכל, ומה הוא לומד, ומה הוא עושה, ומה הוא פועל. אבל מצד שני, יחד עם זה אנחנו יודעים שיש פה בחינת היראה, שריבונו של עולם הוא הבורא, ואנחנו נבראים, ואנחנו, אם כן, במרחק מאוד גדול מהמדרגה האלוקית. אז זה שתי הבחינות שצריך להחזיק ביחד. ולפיכך בעולם הזה, השם יתברך נמצא אל עולמו כמו האדון אל העבד. לכן אנחנו מבטאים את שם השם בשם אדנות. כי אנחנו עדיין במרחק מאוד גדול. יש הרבה מה לתקן בעולם הזה. יש הרבה מה לתקן בעולם, ויש הרבה מה לתקן אצל עצמנו. אז אנחנו מבטאים את הבחינה הזאת של המרחק שיש בין הבורא לבין הבריאה. שלא נחשוב עכשיו ש... זהו, אנחנו כבר באותה כיתה. כן.
וגם אחרי, גם בעולם הבא יש לך תאומי בין הבורא.
כן, אבל...
תמיד יש הבדל.
תמיד יש הבדל, זה אתה צודק. אבל ההבדל, כמו שיש תמיד הבדל בין האבא לבין הבן, נכון? הבן מרגיש קרבה לאבא שלו, אבל הוא בכל זאת חייב בכיבוד אביו. זה שהאבא מקרב את בנו... ומתייחס אליו כאחיו, ככה כתוב, שכשבנו של אדם גדל, הוא צריך להתייחס אליו כמו אח. אבל זה עדיין לא אומר שהבן עכשיו יכול לעשות כל הבדיחות שהוא רוצה עם אבא שלו, והוא יכול לשחק איתו כמו שזה כאילו חבר, וייתן לו מדי פעם ככה על הזה, ויגיד, נו, חברים, אה? זה לא עובד ככה. מצוות כיבוד אביהם ודאי נשארת, תמיד לעולם, אבל פי שיש קרבה. אז אתה צודק, אבל זה יהיה שונה. כי הרגשת הקרבה תהיה מאוד גדולה. עם כל זה שתמיד יישאר הבדל, אבל הרגשת הקרבה תהיה מאוד גדולה. בעולם שלנו, הרגשת הקרבה היא קשה. זה נראה כדבר מעניין האלוקי, נראה מאוד רחוק, מאוד, מאוד זה כזה חזון. עתידי, כשאדם מרגיש את הנוכחות האלוקית, זה נחשב למתנה מאוד מאוד גדולה. כשאדם קצת מרגיש ככה רגע חסד, שנוכחות אלוקית, נוכחות של השכינה, זה נחשב שהוא כבר הגיע למדרגות עצומות. אבל לעתיד לבוא זה לא יהיה ככה. אם כל זה יישאר הבדל, זה מה שאתה אומר, זה כתוב בראשון בחוקותיי. מה שכתוב בדיוק מה שאמרת עכשיו. ויקרא הלך. מה?
ויקרא?
כן, צריך ויקרא, היה פה, ואני עדיין נמצא אותו.
למעלה, למעלה.
איפה למעלה?
יש את אור החיים. אור החיים צריך...
הכל יש חוץ מויקרא. משום מה? את ויקרא, כי לוקרים עכשיו, ויקרא לקרוא גם החומש. כן, יש ביקוש גדול. אז בדיוק על זה מדובר. ככה אומר, ככה מביא רשי על החומש. כן? אומר רשי על החומש, בברכות שבתחילת פרשת בחוקותיי, ואכלתם ישן נושן, ישן מפני חדש תוציאו, ונתתי משכני בתוככם, ולא תגעל לנפשי אתכם, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. אז אומר רש"י על הפסוק הזה, והתהלכתי בתוככם, אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם, ולא תהיו מזדעזעים ממני. זה נקרא קרבה. שלא יהיה מצב כזה של כאילו מחק, נבהלים, יכול. האם זה אומר שהמצב הזה יגיע למצב שבו לא תיראו ממני? עד כדי כך, תלמוד לומר, והייתי לכם לאלוהים. לא, זה לא יתבטל. בדיוק מה שאמרת. זאת אומרת, אף על פי שנרגיש קרבה ולא נזדעזע, ויהיה גילוי שכינה ונבואה וניסים ונפלאות ופלאות, ונרגיש את הנוכחות האלוקית בכל רגע, בכל עניין, בכל פסימתה, בכל פינה, בכל מעשה, יכול להיות שזה לגמרי בטל את המרחק שאדם צריך כנברא להרגיש מן הבורא? לא, זה לא ייתכן, אי אפשר דבר כזה. זה לא שייך, למה? כמו שאמרת בצדק, כי לעולם הבדלי מדרגות בין בורא לבין נברא לא יכולים להתבטל, אדם צריך תמיד להרגיש, זה ברור. טוב, ולפיכך, בואו נשלים את העניין. ולפיכך, בעולם הזה השם יתברך נמצא אל עולמו כמו האדון אל העבד. זה המדרגה בינתיים בעולם הזה. בחינת המרחק, בינתיים אנחנו בבחינת המרחק. כמו העבד שיודע שיש לו אדון. אנחנו אומרים כל בוקר, אדון עולם אשר מלאר בטרם כל יציר נברא. מרגישים שיש פה אדון לעולם. מכריזים על זה, זה מדרגתנו בעולם הזה, ולכך אף כי הוא יתברך נכתב בשם מיוחד, נקרא אל האדם בשם אדנות, בשם אדון, כי הוא יתברך נבדל מן עולמו במה. כלומר, בעולם שבו אנחנו חיים, אנחנו מרגישים באמת, מרגישים אסתר כזה, מרגישים מציאות של... שהקדוש ברוך הוא מתנשא, ועדיין העולם שלנו לא הוכשר לקלוט את האור האלוקי בלא מסך. הוא לא הוכשר עדיין. ולכן, מה אנחנו יכולים לבטא? שיש אדון, שיש מי שמנהל את הבירה, אבל זה לא שאנחנו רואים את המלך. אנחנו לא רואים אותו. אנחנו לא פוגשים אותו באופן ישיר. בית המקדש הייתה בחינה כזאת, שכן, היה אפשר. מי שהיה בא לבית המקדש, זאת הייתה חוויה שהוא היה עובר. לבוא לבית המקדש, זה לא היה, זה לא היה מצב רגיל, כן? זה לא היה ביקור כמו בית כנסת, זה לא אותו דבר. גם בית כנסת, האמת שזה לא... זה כבר, אתה מרגיש שיש פה משהו מעבר למציאות של חול. מי שנוהג נכון בבית הכנסת, הוא מרגיש את זה. הוא מרגיש שזה לא בחינה של חול, הוא מרגיש שבתור בית כנסת, בתור מדרש, זה משהו אחר. אתה חש משהו אחר. אבל בבית המקדש זה היה ממש גלוי. המקדש ראו את אור השכינה. חשו שזה כללים אחרים. הדברים התנהלו שם לפי חוקים שונים. עומדים צפופים, משתחווים, רווחים, אש יורדת מן השמיים. מעולם רוח לא ניצחה את עמוד ענן, עמוד הקטורת. עמוד השן היה עולה, אף רוח שבעולם לא הצליח להטות את העמוד הזה. יכלו לראות רוח נושבת, והעמוד עולה ישר, עמוד השן, כמו עמוד שיש. אז זה מדרגות שאנשים ראו פה, שיש פה משהו אחר, שפה יש חוקים אחרים, כללים אחרים במציאות. יכלו לראות את זה, זה בלי סוף, ככה היה בית המקדש. אדם שיוצא משם, אז ודאי שהוא היה אדם שונה, בגלל שהוא פגש את המציאות האלוקית בלי מסך. זה היה שונה. עם כל זה, זה עדיין היה מוגבל לעומת מה שיהיה לעתיד לבוא. כן? אבל בכל זאת, כבר משהו היה אפשר לטעום. היה לאדם כבר אפשרות כבר של טעימה של המדרגה הזאת. לכן בבית המקדש אמרו את שם השם המפורש. כי זה היה מתאים, זה היה שייך, זה היה הגון לבטא את שם השם. כי אכלו, אתה יכולת להיפגש עם האור האלוקי הזה. הגילוי של רצון השם. אבל בעולם שלנו, עולם הזה, זה לא ככה. אנחנו יכולים להיות הגונים. אנחנו יודעים שיש אדון לבירה, יש אדון לעולם, ואנחנו לא פוגשים אותו באופן שקוף. אז לכן אנחנו לא מבטאים את שם השם. אנחנו כשאנחנו אדם ישר, זה אדם שמבטא את הדברים כמות שהם, לא חי באשליות והזיות וכל מיני דמיונות. אז לכן אנחנו מבטאים את שם השם בשם אדנות. מה אתה אומר, דוד?
זה לא טוב, אולי אנחנו רוצים קצת איזה משהו.
אתה רוצה משהו קצת, כן. אז היינו כחולמים. היינו מכל חולמים.
לא, כאילו, אנחנו
מאחלים בבית המקדש. אנחנו מאחלים בבית המקדש, זה לא שאנחנו רוצים חלומות, אנחנו רוצים דווקא מציאות. אתה שומע מה שאתה אומר? מי שרוצה בית המקדש, הוא לא רוצה חלום. הוא רוצה מציאות. חלומות יש מספיק. זה לא מפצה אותנו כל החלומות האלה שאנחנו חולמים. אנחנו רוצים מציאות, וכדי שתהיה מציאות, אז צריך לעבוד מאוד קשה על עצמנו ועל המציאות כולה. חלומות זה לא טוב, להישאר רק בחלומות. אבל לעתיד יהיה כאן הבחינה השנייה. אבל לעתיד לבוא, תתגלה הבחינה השנייה. מה זה? בחינת הקרבה, מה שקראתי לכם בפרשת בחוקותיי. אבל לעתיד יהיה כאן הבחינה השנייה. שהוא יתברך, יש לו צירוף וחיבור אל העולם. והוא הבחינה שיש בה צירוף וחיבור אל העולם. זה מה שיהיה לעתיד לבוא. פה, לעתיד לבוא, אנחנו כבר נרגיש שנשקו שמיים וארץ. כן? כמו שיעקב אבינו אמר, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער ה... שמיים, כלומר הוא הולך לשכב על אדמה, נרדם, ושער השמיים. הנה, הוא השיג את המדרגה הזאת, הוא רואה מלאכים עולים ויורדים בו, כלומר אין חציצה. מה זה מלאכים עולים ויורדים בו? מי זה בו? אז הפירוש הראשון זה בסולם. זה חלום הסולם,
כן.
של יעקב אבינו. מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, זה פירוש אחד. הפירוש השני, שיותר פנימי, הפירוש הזה, מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, זה ביעקב. ביעקב.
בעצמו.
בעצמו. הוא ראה שהוא מחובר למציאות העליונה. מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, בו ביעקב עצמו. הוא ראה שהוא בלי חציצה, הוא עכשיו יכול להשיג דברים גדולים מאוד. זה העניין, זה מה שנתגלה, בחינת אהבה, אהבה גדולה. יעקב אבינו הייתה בו יראת כבוד, ויראת כבוד זה גם מדרגת היראה וגם מדרגת האהבה ביחד.
זה כתב של הדעת את השם אלוקינו?
כן, נכון. מה אתה אומר, יאיר?
מלאך זה רצון השם ספציפי, נכון?
מלאך, כן.
אז כשהם אומרים מלאכים עולים ויורדים כל זה, שכל מס, אולי כל מעשיו, כל כולו מחובר על רצון אלוקינו.
נכון, כי כל רגע הרצון, כל רצון יש, כל רגע יש שטף של רצון, אתה אומר מצוין. כל רגע יש שטף של רצון. לפני רגע קלטתי את רצון השם, ועוד רגע, עוד אני קולט את רצון השם, שכל הזמן רצון השם פועל בעולם, ואני כל הזמן מחובר אליו, ולכן כל הזמן אני מרגיש שליחות. כל הזמן בי מתחדשת תחושת השליחות. כן? היום עשיתי שליחות, היום יש לי שליחות חדשה, מחר יש לי שליחות בעזרת השם נוספת. כל יום יש לי שליחות, ומי שחי במדרגה יותר עליונה, הוא לא חי כל יום שליחות חדשה, הוא חי כל רגע שליחות חדשה. כל רגע, כן? זה מתחדש בו, המחדש בטובו בכל יום תמיד. במה הוא מחדש אותו? זה אותו שולחן. השולחן שהיה פה אתמול, זה השולחן שאני רואה כאן היום. אז מה זה מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית? במה הוא מחדש מעשה בראשית? לא מבין. אתמול הייתי, כמו ש... מה? את הקיום? של הבריאה. או הקיום של הבריאה, אבל זה לכאורה אותו שולחן, הוא מונח פה. אז אם כן, זה חידוש בגילוי הרצון. זהו. זה מחדש בדיבור כל יום תמיד, מעשה בראשית, זאת אומרת, שהרצון האלוקי באופן תמידי רוצה בקיומו, רוצה ב... הצלחתו של הדבר. זה הכוונה. גם אדם, והאדם יכול לחוש את זה. יכול לחוש את זה. כן? וקובע השם יחליפו כוח. לא יעפו ולא ייגעו. למה? איך יכול להיות דבר כזה? לא מתעייבים? לא, כי כל הזמן אתה מתחדש בעשיית השליחות האלוקית. הרצון שהיה בך אתמול, זה לא הרצון שיש בך היום. זה חידוש רצון של הבורא בך. ואתה חושב שברצון האלוקי יש חס ושלום עייפות? מה זאת אומרת? אנחנו לא נתעייף. מעולם לא נתעייף. אם אנחנו עייפים, זה בגלל שאנחנו בני אדם. אני לפעמים צריך ללכת לישון, זה משהו אחר. אבל מצד הרצון שלנו, אנחנו לא מתעייפים לא לעשות מצוות ולא מעשים טובים. ואנחנו לא מתעייפים להתפלל, ואף על פי שאנחנו מתפללים כל יום, ואנחנו אפילו מתפללים אותה תפילה 3 פעמים ביום. אנחנו לא מתעייפים, ולמדנו את הגמרא אתמול, ואנחנו לומדים אותה היום, ואנחנו חוזרים על זה, ואנחנו לא מתעייפים. למה? כי יש בנו חידוש רצון. זה בדיוק, זה, על זה נאמר מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מצד החוץ, בצד הגלוי של הבריאה, אין חידוש. כמו שאמרתי, שולחן אתמול, שולחן היום. אותו דבר, זה נראה לכאורה ששום דבר לא מתחדש פה. אבל ברצון המקיים את זה, ודאי. זה הופעת רצון תמידי של הבורא. זה כל הזמן חידוש. עוד אור, ועוד אור, ועוד אור. כן, אוריאל.
אותו מקום שם, אני אמרו לו, שבעצם אומרים במפרשים שזה המקום של בית המקדש.
מה, ליעקב אבינו?
כן.
כן.
נכון,
כן, זה נכון מאוד. דוד, דוד ביקש מדרגה יותר גדולה. דוד, דוד המלך ביקש מדרגה יותר גדולה. מה הוא ביקש? אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. שבתי בבית השם כל ימי חיי. אתם מכירים את הפירוש של הרב הירש? על הפסוק הזה? פירוש מדהים. אומר הרב הירש, מה זאת אומרת? דוד המלך רצה לקחת כיסא נוח ולשב בבית המקדש וכל היום? אחת שאלתי את השם, אתה בקש. מה? שבתי בבית השם. ואיך המלכות תתנהל בדיוק? ומה אתה עושה כל היום? פנסיה. יושב בכיסא וזהו. אומר הרב הירש, זה לא הפירוש הנכון. דוד המלך ביקש להרגיש בכל מה שהוא פועל, וכל מה שהוא עושה, וכל מה שהוא משתדל, וכל מה שהוא רץ במלחמה, וכל מה שהוא עוסק בתורה, שבכל דבר זה שבתי בבית השם. אחת שאלתי מאת השם, שכל החיים שלי הם יהיו אחת. אחת שאלתי מאת השם. לא כמו אדם שאין שום קשר בין מה שהוא עשה אתמול למה שהוא עושה היום למה שהוא עושה מחר. החיים שלו מקוטעים. אין קשר בין הדברים. למה עשית את זה אתמול? למה עשית את זה? לא יודע, זה ככה. זה יצא ככה. לא! אמר דוד המלך, אחת שאלתי מאת השם. אני רוצה שכל החיים שלי זה יהיה דבר אחד. מה? שבתי בבית השם כל ימי חיי. כל מה שאני עושה, זה נקרא שבתי בבית השם. בזמן שאני בקרב, אני בבית השם. בזמן שאני בבית המדרש, אני בבית השם. בזמן שאני עסוק עכשיו בענייני ניהול המלכות, בית השם. כל דבר זה יהיה בית השם. זה מדרגה גדולה מאוד.
זה לא פיזי.
זה ודאי, זה לא מדרגה פשוטה להגיד, להרגיש בית השם בכל דבר. זה מדרגת הקדושה העליונה. גילוי השם בכל. זה הבחינה העתידית שעליה מדבר כאן המהר"ל. שזה נקרא לבטא את שם השם. לא נכתב ככה ונקרא ככה. לא, תמיד שם השם. על זה מה הוא אמר? דוד המלך? יפה מאוד. שיוויתי השם י"ק-ו"ק לנגדי תמיד. מה זה תמיד? לא הוא לקח פתק וכתב, אתם מבין, לפעמים רוצים לקיים את זה, אז מה עושים? לוקחים פתק וכותבים תזכורת. שיוויתי השם נגדי תמיד. דוד המלך רצה שככה יהיה בחיים. שכל דבר בחיים הוא רואה את שם השם. יוצא למלחמה בשם השם. בזמן דוד המלך היו יוצאים למלחמה עם תפילין בראש. כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. האויבים היו רואים את ישראל יוצאים בשם השם, כבר היו ברחו כל עוד נפשם בהם. זה מדרגה של שיוויתי השם תמיד. מה שדוד המלך אמר בתהילים זה מאוד רציני. לאותו דבר הוא התכוון כשהוא אמר, אחת שאלתי את השם, שיבתי בבשם כל ימי חיי, לזה הוא התכוון. שאני כל הזמן נהיה בבחינה הזאת. אבל אתם מבינים שזה מצד מי? מצד האדם. ריבונו של עולם כל הזמן מתגלה, אבל השאלה היא מה המדרגה שלך. אז דוד המלך, הוא היה במדרגה הזאת, שהוא יכול להגיד, שיביתי השם את זה תמיד. כן, הוא יכול להגיד את זה. בלי אשליות. כן. שמה?
האדם הראשון, אוקיי, ברבל, הוא שם גם כן באותו מקום, שזה נקרא המוריש. אברהם
אבינו
גם.
ככה כותב הרמב״ם, שאדם הראשון הקריב את הקורבן הראשון במזבח, שאחר כך קין והבל הקריבו את הקורבן. כך אומר הרמב״ם על פי המדרש, מדרש תנחומה, בהלכות בית הבחירה. ודאי, זה אותו מקום. ודאי אותו מקום. אני אומר פה, דוד המלך רצה להגיע למדרגה יותר גדולה. בכל מקום, בכל עניין, בכל זמן, בכל דבר, השם. י"ק ו"ק. יוצאים למלחמה, י"ק ו"ק. כל דבר, י"ק ו"ק. אז זה מדרגה עצומה. זה מדרגה של העתידית. זה המדרגה שבה נוכל לבטא את שם השם. בחיים נבטא את שם השם, לא רק במילים. אפשר לבטא את שם השם במילים כשזה לא ככה בחיים. זה לא אמיתי. כדי לבטא את שם השם במילים, צריך לבטא אותו בחיים, צריך לבטא אותו. אתה לא יכול לבטא את זה במילים כשזה לא בחיים. זה לא אמיתי. שבוע טוב.